ברוכים הבאים לביצה הפיננסית, אנחנו בפרק נוסף עם יואב זליקוביץ', היום אנחנו הולכים לדבר על נבחרת החלומות של המשקיעים, אנחנו הולכים להמשיך את הפרק, הבמה תהיה של יואב, יואב ימשיך ויואב יספר לנו על מה אנחנו הולכים לדבר היום, יש לנו מצגת מאוד מעניינת שיואב הכין, החלק הזה הוא החלק הרביעי, אם יש לכם שאלות, בקשות, תכתבו לנו למטה בתגובות, אתם יודעים איפה למצוא אותנו, אנחנו זמינים ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, בגדול, בכל פלטפורמה חברתית אפשרית. יואב, תודה רבה שהצטרפת אליי, מה שלומך?
אהלן, ניגו. רגע, גם בפלא השמיני אתה זמין? בטינדר, או ש... אם אתם זוכרים מההרצאה הראשונה?
הביצה הפיננסית אתה תמצא בכל מקום.
עם תמונה כמו שיש לך, הכינו לך שם, אני בטוח שיש לך הרבה קליקים. אבל אנחנו כמובן נמשיך עם נבחרת החלומות של המשקיעים שלנו. התחלנו עם בנג'מין גרם, שהוא היה המורה של וורן באפט, כתב את הספר משקיע נבון, דיברנו על מניות נט-נט, והתחלנו לדבר קצת על באפט, שבאמת בתחילת דרכו בשותפות שהוא ניהל, לפני שהוא רכש את ברקשייר, הוא התמקד ב-special situations, מניות קטנות, כל מיני מצבים מיוחדים בשוק ההון, ובעיקר מניות קטנות וזולות, כמו שבנג'מין גרם לימד אותו. עשה ככה צורות מאוד יפות בתחילת דרכו, אפילו לפני עלויות של כמעט 30%, ואז מה שקרה, כמו שקורה להרבה מנהלי השקעות טובים, זרם עליו הרבה כסף, ובמקביל הוא פגש את הבחור השני פה בשם צ'רלי מנגר. הם לאט לאט שינו את שיטת ההשקעות שלהם, ועשו לה איזושהי אדפטציה שיתאים גם לניהול סכומים יותר גדולים, גם תדרוש מהם הרבה פחות התעסקות ביום-יום. למשל, באפט בתחילת הדרך השתלט על איזושהי חברה כושלת, לא ברקשייר, חברה נוספת, והוא היה צריך להשתלט ולפטר עובדים, ויצאו נגדו, והוא לא אהב את זה, הוא אמר, הרבה יותר טוב פשוט לקנות חברה טובה במחיר סביר, מאשר לקנות חברה גרועה במחיר מציאה, כי את החברה הטובה, אתה יכול לשבת עליה לאורך זמן, ולתת לה ריבית דריבית לעבוד. ואת הגישה הזאת, את באפט פרק ב' אפשר לקרוא לזה, נדבר עליה קצת היום, נדבר גם על מנגר וגרינבלט, שגרינבלט, פרופסור גרינבלט, שכתב את הספר הקטן שמכיר את השוק, בעצם עשה סינתזה של באפט המוקדם ובאפט המאוחר, ונדבר גם כמובן קצת פרקטיקה. טוב, אז אני רק חוזר רגע למשפט שאיתו סיימנו של בנג'מין גרם משבוע שעבר שנזכר, שפעולת השקעה הנה פעולה שלאחר מחקר יסודי, מבטיחה למשקיע ההחזר של הקרן ותוספת תשואה, כל פעולה שלא עומדת בדרישות אלה הינה ספקולטיבית. תזכרו, דיברנו קודם כל להבטיח את הקרן ואז לחשוב על הרווח. סס קלאומן, שגם נכנס לחמישייה שלנו, רגע קופץ אליו, כתב ספר שנקרא Margin of Safety, שכרגיל יגור למאזינים שלך, אני מציע לשלוח אותו בחינם ב-PDF, באנגלית אין עוד, קשה מאוד להשיג אותו בדפוס, עולה איזה אלף ומשהו דולר, והספר של Margin of Safety נקרא מרווח ביטחון. משקיעים הגדולים קודם כל חושבים הגנה ואחר כך התקפה, כמו במשפט של בנג'מין גרם. השיטה של גרם בשביל להבטיח לעשות תשואות טובות, היה באמת קודם כל להתמקד בשיטת הנט-נט, שבאפט קרא לה סיגר בד אפרוץ', הכוונה למצוא איזשהו סיגר על הרצפה ולקחת ממנו את השחטה האחרונה. חברה לא טובה, לא נעימה, אבל יש שם ערך ואז לוקחים אותו, אבל בסטרטגיית נט-נט צריך כל הזמן לחפש מניות חדשות, למכור את אלה הישנות וחוזר וחלילה. ולכן עם הזמן, באפט ומנגר ביחד חשבו שזה הרבה יותר טוב ומתאים, למה שפשוט לא נמצא חברה יותר טובה, מה הכוונה לחברה טובה. אוקיי? אז עכשיו, מה צ'רלי, מנגר ווורן באפט גילו? בעצם בסופו של דבר, חברה, זאת האקסיומה שצריכה ללוות כל משקיע. מה החברה שווה בסופו של דבר? ונגענו בזה גם פעם קודמת, היא בעצם מניה שלה תעלה מתי, אם היא חברה תהיה רווחית. מחיר מניה בסופו של דבר משקף את הרווחים של החברה. עכשיו, מה הדוגמה של חברה מצוינת? דיברנו שבוע שעבר על חברות תעופה, שהן חברות אולי במחיר זול, אבל הן לא חברות מצוינות. מדוע? כי בשביל להפעיל, לקיים חברת תעופה, צריך הרבה משאבים. לעומת זאת, נתנו דוגמה של בית השקעות, למשל, שלא צריך הרבה משאבים לרוב לתפעל בית השקעות. ויש פרמטר אחד מרכזי שעליו אני רוצה לדבר היום, שעוזר לנו ועזר למט צ'רלי ובאפט בתחילת דרכם לזהות חברות טובות. החברה הראשונה שהם בעצם יישמו את השיטה החדשה הזאת, הייתה חברת שוקולדים בשם Seas Candies, והחברה הזאת, מה שייחד אותה, זה שהם קנו אותה בזמנו בערך ב-20 מיליון דולר, הם התמקחו קצת על המחיר וכמעט לא קנו, והחברה הזאת הם רכשו ולא נגעו בה, והיום, בשנה, החברה הזאת מייצרת להם כמה מאות מיליונים של רווחים. ולאורך השנים הם לא היו צריכים להשקיע בעוד משאבים. הם שמו 20 מיליון דולר, עם השנים השקיעו פה ושם, מפעל חדש, קצת טעם חדש לשוקולד, אבל לא היו צריכים משרדים מפוארים, הם לא היו צריכים הוצאות שיווק גדולות, הם לא היו צריכים לייצר קופסת שוקולד, זה לא יקר כמו לייצר למשל מכונית של טסלה. וכך הם בעצם קנו חברה, וכמו שצ'רלי אומר, ישבו על התחת, פשוט כי הבעלים, הרווחים זרמו אליהם. אוקיי? אגב, זה לא אומר שהם משכו כל הזמן דיבידנדים, אבל הרווחיות של החברה הייתה יוצאת דופן. אז אם בנג'מין גרם הדגיש לקנות חברה טובה או לא טובה במחיר רצפה ביחס למאזן שלה, צ'רלי ובאפט המאוחרים שמו דגש גם על הרווחיות של החברה ביחס למאזן שלה. כמובן שהם גם התמקדו לא לקנות את החברות האלה במחיר גבוה מדי, וכבר נדבר על זה, אבל קודם כל הם שמו דגש של רווחיות. נפתח את יאו פייננס, אני אתן לכם דוגמה של חברה שמציגה רווחיות יוצאת דופן, נלמד יחד איך לגלות זאת. אז החברה שאני רוצה רגע שנדבר עליה, שהיא דוגמה מצוינת מסוג החברות שבאפט לדעתי היה קונה היום, אם הוא היה מנהל סכומים יותר קטנים, היא XPEL. זאת חברה שקודם כל מנוהלת ביד רמה. על הנהלות של חברה נדבר בהמשך בפרקים הבאים, אבל קודם כל רוצה שתראו שבזכות ההנהלה הטובה של החברה ובעיקר הרווחיות מאוד גבוהה שכבר נראה, בכמה שנים האחרונות מחיר מניה, חברה מטורפת, עלה מ-2019 מ-5 דולר, היום המחיר מניה קרוב ל-56 פי 10 כמעט על הכסף, שזה נהדר, אבל המניה לא סתם עלתה, יש סיבה טובה לכך. אם אני רוצה לבחון את הנתונים הפיננסיים שבאפט מסתכל עליהם, אני נכנס ב-Yahoo Finance קודם כל לסטטיסטיקס, ורגע בהמשך המפגשים, מיגור, אני אכנס ממש לקישקס, היום אני רוצה להתמקד בנתון אחד שמאוד בולט לעין פה, והוא זה שבאפט ומנגר היו מסתכלים. אני חוזר רגע למאזן, רק שנבין את היחס הזה, היחס שנדבר עליו הוא תשואה על ההון. מה הוא באמת בעצם מלמד אותי? שאני משקיע בחברה, ונניח שאני משקיע ב-100% מחברה, אני רוצה לחשוב כמה אני שם בעסק וכמה אני משקיע בעסק ביחס לכמה שהעסק הזה יכול להרוויח לי כל שנה. וזה מה שהתשואה על ההון מלמדת אותי. ההון העצמי, הנתון הזה נלקח מהמאזן, אתם זוכרים לכל חברה יש כמה כסף מושקע בחברה, באנגלית זה equity, אז המחנה במשוואה הזאת זה ההון העצמי של החברה, אז נניח שיש לי חברה שהשווי שוק שלה הוא, סתם לצורך הדוגמה, 100 שקל. והתשואה על ההון מה תהיה, או במקרה של אקספל התשואה על ההון היא 14.42, מה זה אומר? על ה-100 שקל של הון עצמי שיש לחברה, כל שנה החברה מייצרת רווח של 41.42 שקל. זה 41% מתוך ה-100 שקל, שזה נתון מאוד גבוה ויוצא דופן. רוב החברות ב-S&P הממוצץ של התשואה על ההון היא בסדר גודל של 12-13%, אז כל פעם שנראה חברה עם תשואה על ההון גבוהה וסיסטמטית, כלומר חברה שרק בשנה אחת מניבה תשואה גבוהה לא אומר לי הרבה. אני מחפש חברות שהתשואה על ההון הזאת היא גבוהה וקבועה לאורך זמן. ואלו סוג החברות שבאפט ומנגר היו מחפשים בתחילת דרכם, כי אם חברה יודעת לייצר תשואה על ההון גבוהה וחוזרת על זה כל שנה, אז החברה הזאת, מה שנקרא באנגלית, יכולה להיות compounder, היא חברה שיכולה לעשות לנו ריבית דריבית, אני קונה את המניה, לא נוגע, ונותן לחברה לייצר לנו לאורך זמן את הרווחיות הגבוהה הזאת, ואז לאורך זמן המניה גם תעלה בהתאם. חברה שאם אקספל לצורך הדוגמה, תשמר את התשואה על ההון הזאת לאורך זמן, ב-41% בשנה, היא בערך כל שנה וחצי, תכפיל את הרווח הכלכלי שלה, וזה נתון יוצא דופן, כנראה שהיא לא תצליח להתמיד בזה, אבל גם בקצב של 50% מ-40, היא עדיין תהיה מעל הממוצע וזה יהיה נהדר. לא, אני נכנס פה לקישקס של אקספל, איך היא עושה, מה היא עושה, חברה שמייצרת צבע לרכבים, היא התפשטה לכל העולם עכשיו, היא מנועדת כאמור ביד רמה. אבל הנתון היוצא דופן שפה אני רציתי שנתמקד בו, זה התשואה על ההון. כשאני בוחן חברה, אני קודם כל כיום, כפי שבאפט עשה בפרק ב', מתמקד בכמה החברה היא הבחיל ביחס להון העצמי. כי לצורך הדוגמה, אם אני מוצא חברה שמייצרת רווח של 5 שקלים בשנה ביחס להון עצמי של 100, הצורה להון תהיה 5%, וזאת כמובן חברה פחות רווחית וטובה, של חברה שבאפט כנראה לא היה משקיע בה, לפחות בסבב הקודם. עכשיו ברשותכם אני רוצה לחזור למצגת, אם עד כה לא הכל ברור לכם זה בסדר, כי עכשיו נחזור לפרופסור גרינבלט, שיעשה לנו קישור בין באפט המוקדם ובאפט המאוחר, או בין בנג'מין גרם וגוורן באפט המאוחר, אם תרצו. בעצם כרגע נעשה סיכום ושילוב של מה שדיברנו עד כה, בהתאם למה שגרינבלט הציע וכתב בספרו, נקרא הספר הקטן שמכה את השוק, יש אותו גם בעברית, ספר ירוק, נחמד, מאוד קרי וכליל, שגרינבלט כתב בצעירותו, אחרי שהוא סיים ללמוד, והוא הייתה לו הברקה כזו, הוא אמר, רגע, באפט המוקדם, כמו מורו גרם, קנה חברות מאוד מאוד זולות ביחס להון העצמי שלהם. באפט המאוחר הצטיין, ובאפט הצליח להניב תשואות מאוד יפות גם בפרק ב', כידוע לכולם, אמנם פחות מפרק א', אבל עדיין גבוהות. אז גרינבלט אמר, רגע, גם הפרק ב' שבאפט התמקד בחברות רווחיות זאת אסטרטגיה טובה. אז וואלה, בוא נעשה משהו טוב כזה, מה אם ניקח חברות שהן גם רווחיות וגם זולות? נשמע מאוד פשוט, נכון? נשמע משהו שהוא ישים. וגרינבלט באמצעות, בדיוק שמעתי את הרעיון, איך הם עשו את זה, אבל הם עשו את זה בשנות ה-80, שהמחשבים היו פחות משוקללים, והם הצליחו בעצם באמצעות מחשב לעשות מה שנקרא backtest. הם אמרו, אם הייתי משקיע בחברות בעבר כל שנה, הייתי בוחר מתוך החברות ב-S&P, את החברות הכי זולות ביחס לערכן הכלכלי, שהן גם רווחיות. איך הוא עשה את זה? הוא בעצם לקח את כל החברות ודירג אותן לפי מכפיל, סוג של מכפיל רווח לצורך הדוגמה, הוא ראה כמה החברה נסחרת ביחס לרווח שלה, זה נקרא מכפיל רווח, אני מפשט, הוא השתמש במכפיל קצת יותר מורכב, אבל לצורך הדוגמה. ובנוסף, הוא השתמש גם בניואנס של הצועה להון, והוא דירג את כל החברות ביחס לצועה להון, מגבוה ולמטה, ואז הוא לקח את הציון המשוקלל של כל חברה וחיבר אותו יחדיו, והחברות עם הציון המשוקלל הכי גבוה, הוא השקיע רק בהן, הוא לקח למיטב זיכרוני 25, יש גם גישה של 50, וכל שנה הריץ סקרינר, ולקח את החברות שהן גן זולות, גן רווחיות, והשקיע ב-25 עם הציון המשוקלל הכי טוב. כאמור, הוא כתב על זה ספר, הסביר את זה הרבה יותר טוב ממני, והתשואות שאילו היית משקיע כל שנה בחברות עם הציון הכי גבוה, הוא הגיע למספרים של כמעט 30% בשנה למיטב זיכרוני. הוא כמובן כתב על זה ספר, מאוד התפרסם, ניהל כסף בשיטה זו לתקופה כזו או אחרת, אגב בפרקטיקה הוא פחות הצליח באסטרטגיה הזו, אבל זה עדיין מה שמאוד מעניין. אני רוצה לחזור רגע לאתר, הכנתי לכם מראש את האתר שלו, כל מי שרוצה היום יש לו אתר אינטרנט חינמי, שאתה יכול לסנן או 30 או 50 מניות באתר שנקרא magicformulainvesting.com, ואתה יכול ממש בחינם לקבל כיום את החברות עם הציון המשוקלל הכי טוב על פי שני הפרמטרים האלה. אגב, יש לציין, אפשר גם לדבר פה עם חברות יותר קטנות, אתם יכולים לשחק פה עם השווי שוק, ככל שהמניות שווי שוק יותר קטן, כזכור לכם, כנראה שהנוסחה תעבוד יותר טוב. אגב, אני בתחילת דרכי כמשקיע ממש שמתי את השיטה הזאת בדי בהצלחה עם כסף אמיתי, זה היה לפני 7-8 שנים. יש לציין שבחמש שנים האחרונות האסטרטגיה הזאת עובדת פחות טוב, גם בעשור האחרון. יש שיגידו שזה בגלל שכבר השיטה הזאת מתומחרת, אנשים מכירים. יש שיגידו שזה בגלל ששיטות השקעות ערך בכללותם כבר עובדות פחות טוב. אבל חשוב שכולם יכירו. אפשר לעשות דברים יותר גרועים מכך. עכשיו שימו לב, גם פה יש שני ניואנסים. אפשר פשוט לקחת את כל החברות, כמו שגרינבלט מציע בספר, פחות או יותר לקנות בהדרגה את כולן, ואז פעם בשנה, אצלו זה משיקולי מס, להחליף את אלה שיצאו מהרשימה ולקנות חדשות. יש כאלה שפשוט מתוך הרשימה שרואים לפניכם, יבחרו אותה, יעשו בדק ומחקר לכל מניה ומניה, זה יותר כמו מה שבאפט היה עושה, ובוחר בקפידה מתוך הסל הזה 4-5 מניות. אגב, גרינבלט נהל ככה לתקופה, שתי השיטות הן טובות, גם שאלו את גרינבלט הזה, היום למשל גרינבלט קונה אלפים מאלה, ועושה שורט על האלה עם הציון המשוקלל הכי נמוך אגב. הוא מספר גרינבלט אגב, שהוא עשה את הניסוי הזה עם כסף אמיתי, האנליסטים שלו מניסיונו הצליחו הרבה יותר שהם קנו פשוט את כל החברות, ולא עשו סטוק פיקינג, ויש לזה גם הסבר ברור. למשל, החברות שיעלות לנו בסקרין האלה לא חברות שירצה להשוויץ שהן בתיק השקעות שלך. איגור, בהפסקה דיברנו על עוד איזושהי חברה שעלתה לנו על הסקרינר שהיא לא בדיוק היית רוצה להגיד שהיא בתיק השקעות שלך, אבל מה לעשות, היא עלתה על הסקרינר. פה למשל, ניקח דוגמה אחרת, בואו נסתכל על RGR. RGR היום בנוסחת הקסם. נסתכל רגע על הנתונים הפיננסיים שלה. RGR, אגב, זה מידיעה, זאת חברת נשק. לא הרבה בתי השקעות היו רוצים להגיד שבתיק השקעות שם יש חברה שמייצרת נשקים. שווי שוק של מיליארד דולר היא לא גדולה מדי. אני אגב מעדיף חברות מתחת ה-500 מיליון. מכפיל רווח פה שנה אחורה הוא בערך 14, שזה לא מאוד נמוך, אבל זה יחסית. המכפיל רווח הממוצע של S&P היום הוא בערך פי 2 מכך, אז זה יחסית נמוך. אך במקביל, החלק השני של הנוסחה, החברה גם מאוד רווחית, תראו את התשואה להון של RG. הרי 33%, אז לכן אנחנו רואים למה היא בנוסחה. אז מי שהיה רוצה היום להניסם את הנוסחה הזאת, שוב, על אחריותו בלבד, כי יש כמובן דעות שזה פחות עובד, ונציג אסטרטגיה של העניות דעתי עובדת היום אפילו יותר טוב, אבל בגדול, זאת הנבחרת שנמצאת היום ברשימה, אפשר לקנות אותן בהדרגה, אפשר לקנות את כולן, פשוט לזכור פעם בשנה, להחליף, אפשר גם פעם בחודש, פעם ברבעון, כל אחד, זה בעיקר משיקולי מס ומסחר. איגור, שאלות, הערות על פרופסור גרינבלט המוכשר והנהדר.
אתה אמרת שהנוסחה הזאת עובדת פחות טוב עכשיו, בתקופה האחרונה.
נכון.
על סמך מה זה נבדק, למה זה עובד פחות טוב?
אז קודם כל נענה לך בשם גרינבלט, אני לא יודע מה הוא היה עונה, אבל הוא אמר פעם, אם הייתי כותב ספר על נוסחה שכל שנה את מכה את המדד, היא לא הייתה מכה יותר את המדד, כי אם משהו עובד כל הזמן, בהגדרה הוא יפסיק לעבוד, כי כולם יעשו אותו, ואז הוא כבר יפסיק לעבוד. כמו שאתה יודע, איגור, עם הניסיון הרב שלך בשוק ההון, שאין ארוחות חינם. אז הגרינבלט יגיד לך שהסיבה שהנוסחה מניבה תשואה עודפת לאורך זמן, היא העובדה שהיא לא כל שנה מניבה תשואה עודפת, ואז הכסף החלש התייאש ממנה בדיוק בזמן הכי לא טוב. אני יכול להגיד לך שאני מיישם שיטה דומה, קצת משופרת בעיניי לנוסחת הקסם, והיא אכן לא עבדה מ-2016 עד התחתית הקורונה, ואז ממרץ שנה שעברה אנחנו פתאום רואים סוג של רנסנס לאסטרטגיה, גם שלנו עבדה בצורה יוצאת דופן, וגם אני מניח שמי שעשה את נוסחת הקסם עבד. אז אני לא חושב שצריך להרים פה ידיים, אפשר ליישם אותה בכמה שיטות, צריך לשים לב גם לאיך עושים וכו'. אני אדבר בפרק הבא על שיפור אחד שאני מעדיף בהתאם לאחד מהמשקיעים הגדולים, אבל אני חושב שהנוסחה הזאת, אם אני צריך לאמר, בעשור הקרוב, היא אחרי הסבל הרב שהיא גרמה לנו בשנים האחרונות, היא תחזור לעבוד. אגב, גם ברקשייר האת'ווי של באפט, שהיא גם מנוהלת על ידי משקיע ערך, גם ברקשייר פיגרה אחר המדד, וזה לא משהו יוצא דופן, ברקשייר גם היא מאוד גדולה, אבל ברקשייר למשל גם בסוף שנות ה-90, שדיברנו תמיד שהתקופה הזאת מאוד מזכירה את היום, שכל מטטי יורה בטכנולוגיה עלה, ומשקיעי ערך סבלו, ואז בשנת 2000 החגיגה נפסקה, והמניות הערך עלו, והנאסדאק קרס. אז אי אפשר לדעת האם זה יקרה אותו דבר בדיוק, אבל אם הייתי צריך לאמר, ואני מאמר עם כספיי וכספי לקוחותיי, לא כי אני מתזמן, אני פשוט יודע שאחרי תקופות רעות יבואו תקופות טובות.
איפה זהו. אפשר לבדוק תשואות כאלה לאורך זמן?
זהו, אין שאלה מצוינת. אפשר לבחון את הקרנות שלו, הוא מנהל השקעות בבית השקעות שנקרא Gotham, G-O-T-H-A-M, יש לו מספר קרנות נאמנות, שכאמור, כיום הוא גם בתוכן נושא שורט על חלק מהמניות, והוא קונה לא 25-50, הוא קונה אלפים, גם בגלל שהוא מנהל יותר מדי כסף. אין קרן שמוכרת לי שעושה את זה אחד לאחד. כאמור, לנו יש קרן שעושה משהו דומה, וכמובן שאסור לי להתייחס לקרנות שלנו בתוכנית. אני חושב שמי שרוצה שיקרא בכלל על כל עולם השקעות ערך, יש בית השקעות שציינו כבר שנקרא ורדד, V-E-R-D-A-D, שהם עושים דברים מאוד דומים בצורה אפילו עוד יותר טובה. הם אפילו הכניסו לתוך האסטרטגיות שלהם בק של בינה מלאכותית, לצפות חברות שישתפרו ברווח שם בעתיד. הכל זה נואנסים של אותם דברים. המשקיע שנדבר לו בפרק הבא, בשם טוביאס קרליל, שהוא לא בנבחרת, אבל הוא לקח את הנוסחה הזאת ושיפר אותה, מנהל כמה ETF'ים בשיטה מאוד דומה לאסטרטגיה של גרינבלט. יש לו קרן, כמה קרנות ETF, אחת מהן נקראת, הטיקר זה DEEP, Deep. תסתכלו עליה ושם אפשר לבחון זה. ויש עוד משקיע שנדבר עליו גם עוד לפני טוביאס, פרופסור וסלי גריי, שיש לו כמה ETF'ים, אני לא מציין את המנטור הגדול שלי, פרופסור גריי, שנדבר עליו כבר, שגם להם באלפא ארכיטקט יש מספר קרנות שעושות משהו מאוד דומה. הכי דומה שאני יכול להגיד לכם זה ה-ETF שנקרא Q-Value ו-I-Value למניות ערך, זה ה-QVAL. QVAL זה ה-ETF. כמובן אין לראות בעמור המלצה וכו'. יש יתרון אגב לעשות את הדברים האלה בתוך ETF בגלל המס, שאלפא ארכיטקט וטוביאס קרליל עושים את זה אצלם ב-ETF, כל פעם שהם קונים מוכרים מניה בתוך ETF אין מדובר באירוע מס, ולכן הם בחרו ללכת לעולם של ETF. אם המשקיע שיעשה את זה בעצמו, יש לו יתרון שהוא יכול לעשות את זה מניות יותר קטנות, שמשווי שהוא יותר קטן שלא נכללות ב-ETF, אך מאידך הוא יצטרך לשלם מיסים אם הוא לא עושה את זה בתוך קרן או IRA. אז יש יתרונות לכאן ולכאן, אני פה לתת לכם מידע, תעשו עם זה שירות עיניכם, אנחנו כרגע עדיין מדברים אקדמיה, אבל גם בפרקטיקה אפשר לעקוב אחר הדברים האלה. אני חושב שתראו שבשנה האחרונה כל מי שהתקרב למניות ערך קטנות, תראו שהוא הפציץ. יש אפילו קרן של ה-Russell Value, שאומנם היא יותר רחבה, אבל יש ETF שעוקב אחר מניות הערך מתוך מדד ה-Russell, שאומנם אין את הרווחיות, הפרמטר הזה פה, אבל כמו שנראה עוד מעט, זה לא כזה נורא. אז יש המון קרנות שעושות את ההשקעות האלה, צריך כמובן להיזהר, לקרוא את אותיות הקטנות, אני מעדיף לעשות את זה בעצמי, בעיקר כי אני ככה יכול להתמקד במניות את שווי שוק יותר קטן.
אז יואב, תודה רבה על הזמן שלך. חברים, אני מאוד מקווה שזה היה לימודי עבורכם. אנחנו כמובן נמשיך עם נבחרת החלומות של המשקיעים. יואב, שמחתי לארח אותך כרגיל.
יגור, תודה רבה לך. אני אפגש עוד מעט, אני מבין, נכון?
נכון.